אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 41, מאמר תכונתה של חוכמת הנסתר בכללה, כותרת כוח חוזר או כוח סיבתי. המאמר נמצא גם בספר פרי חכם מאמרים בעמוד קצ"ב. נזכיר כי ניתן לשאול שאלות באתר האינטרנט של קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור. כתבי בעל הסולם עמוד 41 או פרי חכם מאמרים קצ"ב, תכונתה של חוכמת הנסתר בכללה, כותרת כוח חוזר או כוח סיבתי. כי אין לך תנועה בכל בעלי חיי החיים שתהיה בלתי נפרעת, שהוא המכונה כוח המטרה, והמדרגות אינם משוערים רק לפי הרגשת השכר, דהיינו בהתפתחות.
אם אנחנו ניקח דומם צומח חי מדבר, הדומם הכוח שלו, כוח המטרתי, זה להחזיק את עצמו במצב שנמצא, לכן נקרא דומם, כן? אם לא היה לו כוח להחזיק את עצמו, לא היה קיים. הוא רוצה לשמור את עצמו בכל מצב ומצב, בכל רגע ורגע. רוצה להישאר כמו שהוא. ויש כוחות האחרים שפועלים עליו ושמובילים אותו, דוחפים אותו, מושכים אותו לשנות את המצב. אבל מהו הדומם? אני רוצה עכשיו להישאר כמו שאני. זהו. יכול להיות שבשביל זה אני נמצא בתנועה בלתי פוסקת, כמו אטום, אלקטרונים שם והכל זזים במהירות רבה מאוד, כן? אבל זאת צורת הקיום שלו הקבוע. זה לא נקרא שהוא לא זז, זה נקרא שהוא לא רוצה לשנות את התכונה שלו. דומם, צומח, כן, יש בו כוחות שהם פועלים לשנות את התכונות שלו יותר, כן? ולכן מתפתח, לכן כל הזמן נמצא בבירור מה יותר טוב ממצב הקודם. לא איך לשמור על מצב הקודם, איך לקנות כל פעם הדברים יותר מועילים ממצב הקודם למצב הבא. אנחנו צריכים להבין כאן איזה תוכנה כאן צריכה להיות משוכללת מאוד, שאני מבין שמצב שלי הוא לא שלם, יכול להיות מצב שלם יותר, אני צריך כבר להרגיש, לנחש, כן? לראות, כן? לצפות למשהו יותר טוב, אני חייב כבר להתקלל ממצב הטוב הזה הבא שהוא נמצא בי, בתוכי, בכוח, ואז פער הזה בין מצב הנוכחי ובין מצב הבא שבכוח אני יכול לגלות מתוכי, מאיפה אני אקח אותו אם הוא לא נמצא בי? אז פער בין שני המצבים האלה זה מה שנקרא אצלנו בפשטות רצוי ומצוי. הוא יגרום לי להיווצרות כוח הדוחף ממצב הנוכחי שאני אראה בו שלילה, ולמצב הבא שאני אראה בו חיובי שזה ימשוך אותי. אז תראו כמה דברים הם צריכים להיות, וזה הרבה יותר ממה שאמרתי, כן? צריכים להיות בעצומח, במשהו שמשנה את המצב שלו. זאת אומרת, הוא חייב להיות כבר במצב הכלול משניים, מראש, לגלות את המצב הבא ולמצוא כוחות, תנאים לממש במקום מצב הנוכחי כנגד כוח הדומם, כי הכל בא מהדומם ורוצה להישאר במקום. ואנחנו רואים את זה גם על עצמנו, אפילו שאנחנו כאילו בהתפתחות הרבה יותר מהצומח, כן? וצריך לגבש הרבה כוחות כדי שיהיה לנו יכולת לעבור ממצב למצב. זאת אומרת, הצומח יש בו תוכנה לגמרי, איך להגיד, שונה מיוחדת מאוד של אין בדומם. לכן תראו, דומם זה כל היקום, צומח רק על פני כדור הארץ. למה? כי כאן יש מקום אחד שצריך להיות המדבר, ולכן הצומח, תחילת השינוי, גם כן במקום כזה קיים וזהו. אין צורך במקום אחר, כי אין אדם, כי זה כבר תכונה מיוחדת שהיא מוכנה להשתנות. צריכים איכשהו ככה להתרגש מזה, להבין שהדחף לשינוי, רשימות שנמצאות לשינוי, זה שיש בנברא כבר תכלית, הוא כבר נמצא במצב הנוכחי, ויש לו מה שנקרא סוף מעשה במחשבה תחילה, הוא כבר נמצא גם כן במצב הבא, בסוף הדרך. ולכן ההבדל בין דומם וצומח זה הבדל המהותי. אחר כך זה התפתחות, אחר כך אנחנו רואים את זה רק באדם, שיש בו הנקודה הזאת שבלב, שהיא גם כן דומה ליציאת צומח מהדומם. גם כן יציאת הנקודה שבלב היא כזאת מיוחדת מהבהמה שיוצא אדם, שזה מין מיוחד, זה ממש עולם חדש. ברור? אפשר להגיד עוד יותר, שרצון לקבל שבורא בורא, שהוא הרצון הדומם, זה רצון לקבל, שיש בו כוח להתפתח, זה כוח הבורא שבו. זה לא כוח הרצון שבורא ברא, כי הרצון הזה הוא רוצה ליהנות, אז קודם כל ליהנות ממה הוא. והבורא שנכנס ושובר את הרצון הזה, הדומם, כן? מכניס בו את התת ראשונות, מה שנקרא, לתוך מלכות. הוא שנמצא בתוך הדומם, הופך אותו לצומח, לנטול לשינוי. לכן הצומח חי ומדבר נמצאים הם במקום מיוחד בכל היקום, בוא נגיד כך, לדוגמה. ואין לנו מה לחפש בכל מיני מקומות אחרים שביקום. יכול להיות נמצא איזשהו מין התחלות כאלה, איזה, כי הכל כלול מהכל, אבל לא ממש צורות ממשיות לחיים, להתפתחותם. ושוב להבין שכוח המתפתח, כוח הצומח, הצמיחה, השינוי, הוא נגד הכוח הדומם, מנוגד לו, והם נמצאים במלחמה הפנימית ביניהם, שאחד הוא רוצה להישאר וכל הזמן על סטטוס קוו ככה לשמור, והשני הוא רוצה הכל לשבור. בבקשה, אולי תחזור מה קראת.
שוב, כוח חוזר או כוח סיבתי, זו הכותרת. כי אין לך תנועה בכל בעלי החיים שתהיה בלתי נפרעת, שהוא המכונה כוח המטרה, והמדרגות אינם משוערים רק לפי הרגשת השכר, דהיינו בהתפתחות, שכל המפותח יותר הוא בעל הרגש ביותר, וממילא כוח המטרה הוא פועל בו בשיעור גדול ביותר, ויש בכוחו להרבות ולגדל עמלו ביותר.
זאת אומרת, כוח ההרגש הוא בא לנו מחיסרון, שאנחנו מרגישים עד כמה שחסר לנו להגיע למטרה.
והשנית היא האמורה לעיל, והיינו כוח החיקוי, הציפייה לזמן פיראון, באופן שכוח סיבתי הזה משוער בשניים, שהם האלף, הרגש היקר, אשר ההרגש הזה הוא הסכום של המחיר אשר בא לרגש, אשר בא לרגש גבוה, נמצא מחיר גבוה, וכוח הסיבתי מרובה.
ולכן הוא יכול לסבול יותר, כדי להגיע לתוצאה הרחוקה יותר, אבל העיקרה בעיניו. זה נקרא דרגת ההתפתחות. עד כמה שאדם מסוגל להשקיע יותר כוחות, לחכות לזמן הפיראון יותר ממושך, יותר ארוך, רק מפני שיכול לתאר לעצמו מטרה שהיא הכדאית.
והבית הוא כוח ההמתנה לזמן מאוחר, אשר אפילו למחיר היותר גבוה צריכים גם כן לגוף מפותח שיהיה לו הרגשה מן הריחוק. וכל ההתפתחות המגולגלת ובאה על המין האנושי אינו רק שתי ההרגשות האמורות, הרגש יקר והרגש מרחוק, שמידת החוכמה מטפסת ועולה על ידיהם לשיא גובהה.
אנחנו רואים את זה מהעולם שלנו. אין? האדם יוצא מהבית בבוקר, הולך לרוויח, מסתובב ברחוב, מחפש איזושהי הזדמנות, מרוויח, מספיק לו, חוזר הביתה. אין? היה לי שכן כזה ברחובות. אין? הוא אומר, היום מספיק לי, יש לי 50 שקל בכיס, אני לוקח משפחה לחוף הים, סנדוויצ'ים, מים, זה מספיק לי יום שלם, זהו, אנחנו נבלה את זה בחוף הים. אין? מעניין, אני הסתכלתי עליו ככה, מה מחר אתה... יש היום, אז אבל בסדר ככה. האמת שכניתי בו קצת במשהו, זה יחס לחיים ככה, זה מספיק, הכל בסדר גמור. אתה לוקח מישהו, האדם אחר יוצא מהבית תרות, מה אני אעשה, מה אמור, חס ושלום קרה משהו, לא, הכל בסדר, אין לך במה לחיות את המשפחה, משהו, לא, ברוך השם, זה כן, מה אתה כל כך, הוא מוציא לך כל מיני בעיות כאלה למחר, מחרתיים, לעוד שנים, מה בשביל מה הלך לחוף הים? לא מסוגל. אין? ככה זה. זאת אומרת, ההתפתחות הזאת היא באה לנו, אנחנו לא אשמים, כן? אבל לפי זה אנחנו בודקים את האדם, גובה האדם, מידת ההתפתחות שלו, עד כמה שהמטרה שלו היא מטרה יותר גבוהה, ועד כמה שמוכן בהתאם לזה לסבול יותר, לחכות יותר כדי להגיע אליה. ובכל רגע ורגע שבודק הכדאיות, יכול להיות שסתם מישהו יפנית אותו או מי יודע מה, כן? בודק את הכדאיות הזאת ונשאר בדרך ומשקיע בכל רגע ורגע, זה גם כן חשוב מאוד. זה מה שקורה אצלנו, יכול להיות אדם נפל לכאן ונמצא, למה? נו, יש חברה, חברים, כבר התחתנתי, יש ילדים, הכל נמצא כאן, קשור לכאן, משהו ככה, זה לא נקרא שנמצא בדרך. כן? אלה שמסכים ולא מסכים ונמצא בביקורת תמידית ומוכן לחכות כמה? דורות, לא חשוב כמה, גלגולים, אין ברירה, המטרה הזאת היא נמצאת למעלה מהחיים שלי, זה נקרא למעלה מהחיים. המטרה להגיע להשפעה, אז אני לא שואל בכלל על התגמול, תן לי אפשרות להרגיש שאני לא דורש כלום חוץ מהשפעה, שההשפעה הזאת גם כן שתהיה מתוארת בו כהשפעה ללא חזרה לעצמו. יש פה דברים ש... אז איפה היא יכולה להיות? הקרובה ביותר, הרחוקה ביותר, המטרה כזאת. אם זה באמת השפעה, אז אין סוף, שיהיה מתישהו ומתישהו שאין אף פעם, או ההפך, כבר עכשיו אני נמצא בה. תמצאו מילים במקומי, אני לא כל כך יודע עברית. מובן? כן.
יוצא שככל שאדם מפותח יותר, הוא פחות שלם. הוא יותר
זה תלוי, לא, זה תלוי. זה תלוי איך הוא, אם אני נמצא בדרך, אני, כמו אנשים שמפותחים בעולם, מפותחים שבעולם שלנו, ודאי. אבל מי שנכנס לרוחניות, נמצא ברוחניות, הוא כבר שלם. בשבילו או אף פעם לא להגיע, או שעכשיו כבר נמצא בזה, זה אינו אח. אתה מסתכל עליי בחשד, אני מבין, אבל יוצא ככה. אם אנחנו מדברים על מטרה שזו ההשפעה, אז אין לי שום בעיה, אני כבר נמצא בזה. מישהו מפריע לי? לא. מישהו, משהו חסר לי? לא. עכשיו אני יכול להגיע לזה אי פעם? אני לא דואג לזה, כי אני בהשפעה. במה אני אדאג? בכלים דקבלה שלי? אז כבר אתה עכשיו שרוי בטוב. אם זאת המטרה שלך באמת, אז עכשיו מתוך זה יש שאלה, אם כך, אז אני צריך להפעיל את עצמי, אני צריך לעבוד על זה, אני צריך משהו להשיג או לא, או כן? שום דבר אתה לא צריך להשיג חוץ מלהגיע להרגשה הזאת שאתה באמת נמצא בהשגת המטרה הזאת, גם עכשיו וגם באינסוף וגם אף פעם. זאת אומרת, אם תגיע לזה, אמרנו, תיקנת את הכלים שלך. אבל לזה אתה צריך להתנתק לעלות מעל עצמך, אתה צריך לחבר כל הכלים אליך, הזרים, כן, ועוד ועוד. בקיצור, להגיע לגמר התיקון. ואז אתה תגלה שכבר ראית בזה, וסך הכל מה שעשית, עשית בירורים על אותה נקודה. זה נקרא לעלות בכל המדרגות. אין לי מילים, אני מודע לזה, אבל מה לעשות? כן, מאיר. איזה רע. אולי שם.
אם אני כבר נמצא בהרגשה הזאת, והמטרה הרחוקה, אני מרגיש אותה כבר עכשיו, בשביל מה שאני ארצה עכשיו לעשות את העבודות, לרצות לחבר את הגופים, לרצות לעשות משהו...
כי אתה לא נמצא במטרה הזאת.
למה אני נמצא בהרגשה הזאת?
לא, אתה לא נמצא בהרגשה הזאת. אתה רק מדבר על זה, אתה לא נמצא. כדי להיות בזה בפועל, בהרגשה הזאת, אתה צריך לעשות כל התיקונים.
אז זאת אומרת שאני צריך לעשות דרך. לא עכשיו,
אני לא יכול להיות. הדרך זה בפנים. הדרך זה בפנים.
אוקיי, בסדר, בפנים, אני מדבר על בפנים.
לא, לא, אל תעשה ככה עם היד.
דרך.
אני צריך רק לברר את הדברים וזהו, ופתאום אני מגלה אין עולם ואין אני ואין כלום והכל זה, אני נמצא במצב שנקרא אין סוף. זה הכל, כן? זה הדרך שאנחנו מבררים את עצמנו שאנחנו כבר נמצאים בזה. טוב, תמשיך.
קבלה מעשית. ותדע ששליטת הרגשות האמורות מורגשות בעיקר בבעלי השגה, בהיות הנעים של כל מדרגה רבה מאוד, וממילא שכרו סמוך אליו תמיד, ולמה לו להצטער ולטפס למדרגה יותר גבוהה.
נו, מה להגיד? למה לטפס למדרגה יותר גבוהה? זה תמיד השאלה. אם אנחנו חושבים על התפתחות הנכונה שמביא לנו חוכמת הקבלה, אנשים שכבר נמצאים בדרך, אז אנחנו צריכים לשמוע בכולם. כאן זה הבעיה. כל דבר שיכול להיות מקובל אצלי כאבני דרך, או שהם ההבחנות האלה נובעות מתוך הרצון לקבל שלי האגואיסטי, ואז מי יודע לאן זה מוביל אותי הטבע שלי, או שאני לוקח את זה כאמונת חכמים שהם השיגו את הדרך, והם כמו גדולים בעולם שלנו מחנכים את התינוק, כך הם הגדולים המקובלים מחנכים אותי בדרך הרוחנית שלי. וזה בעצם המצב, אחד משניים: או שאני מקבל מה שאני חושב או סביבה שלי חושבת, או שאני מקבל מה שמקובלים חושבים ומה שהם אומרים ומה שהם מוכנים לייעץ לי. ולכן ההתפתחות היא יכולה להיות ממש לשני כיוונים שונים. נותנים לנו שלא נגיע לטענה שמה אני יכול לעשות. נותנים לנו כנגד הדחף שלי להתפתח ברצון לקבל, ועל ידי החברה הגשמית עם הטבע שלי, נקודה שבלב, וחברה הרוחנית. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בשני המצבים יחד. יש לי חברה גשמית ורצון האגואיסטי שלי, אני יכול להתפתח. יש לי נקודה שבלב וצורה וחברה רוחנית, תתפתח. אם כבר יש באדם שני היוצרות האלו, אז ככה זה, אף אחד לא יכול להתלונן שלא נתנו לו. ומישהו יכול להגיד, איזה חברה רוחנית, איפה זה? ספרים מביאים לך כל הנשמות המקובלים, המורה מראה לך איך לעשות. החברה, זה תלוי איך אתה תסתכל עליה, זה בעצם חברה הרוחנית שלך, וכנגד זה החברה הגשמית. אנחנו צריכים רק לבחור מה יותר חשוב, זה הכל. כן.
אורן מבייג'ין שבסין שואל, האם העדפת השפעה...
לא אורן,
אורן.
אורן, כן.
האם העדפת ההשפעה על פני הרצון האגואיסטי זה השכר בפני עצמו?
שוב?
האם העדפת ההשפעה על פני הרצון האגואיסטי זה השכר בפני עצמו?
זה השכר? אנחנו לא מבינים איזה תענוג יש לנו מההשפעה. דווקא מההשפעה יש לנו תענוג גדול מאוד. תענוג לא מזה שאני ממלא את עצמי, תענוג מזה שאני שייך לעליון, שאני דומה לו. אמנם שזה תענוג, תראה, מה אנחנו מדברים? אנחנו אומרים כך, האור שמתפשט הוא בנה לנו כלי שנקרא חוכמה. אחר כך החוכמה היא רוצה להידמות למקור של האור, היא נעשה בחסדים. אנחנו אומרים, אור החסדים הזה הוא בהרבה שופל מאור החוכמה. אתם זוכרים איך שהוא מסביר לנו, כן? אבל כשאנחנו מדברים על העולם שלנו ועל מלכות, כן? שהמלכות הזאת היא רוצה להגיע לחסדים, כשהיא מגיעה לחסדים, אור חסדים בשבילה זה אור גדול מאוד. זה תענוג עצום מההשפעה, לעומת מה שיש לנו עכשיו נרדקיק. ואחר כך ודאי שאנחנו שמעלים את עצמנו לחוכמה, זה כבר גילוי היה הבורא. זה כבר משהו שאי אפשר לתאר. אבל התענוג מחסדים הוא גדול מאוד. זה דבר אחד. דבר שני, מה שאמרתי עכשיו, אני רוצה אפילו לצייר. יש לי כאן ככה אנושות, כן? והרצון שלי, רצון הגשמי, כן? שלי. ויש לי כאן ליד זה נקודה שבלב, וקבוצה, כן? וספרים, כן? ומורה. אני נמצא ממש ככה בשני ההבחנות, יש לי הכל. יכול להתקדם עם זה יכול להתקדם עם זה בחיים שלי. כאן זה הבחירה. הבחירה שלי. טוב, נמשיך.
כותרת רוח התענוג ועונג שכלי. ולא עוד, אלא שיש כאן בחינת רוח ובחינת חוכמה, והמה אחת. אלא, לגבי מקבל הכלול מגוף ושכל, מורגשים כמו שתי כוחות. לגוף, רוח נייחה, ולמוח, שכל רב. ועל כן צריך הגוף להפסיד מרוחו, בעת שעולה לקבל השכלה ודעת.
יש פה דבר והיפוכו, ולא כל כך אנחנו, אני לא חושב שאנחנו צריכים בזה עכשיו להתפלפל, בהזדמנויות אנחנו מדברים על זה. רגש על שכל, שכל על רגש, על מה מוותרים, על מה לא, האם מסוגלים או האם ברוחניות אנחנו יכולים לשלף את שניהם יחד והם תומכים זה בזה. בעולם שלנו שאנחנו נמצאים בשתי מערכות האלו, זה שתי מערכות שונות. או אני פה, אין לי דיין מה שעיניו רואות וזה עיניים וזה עובדות, כן, דה פקטו וזהו. או שאני הולך לפי הרגש שלי, ששם זה הרגשות, התפעלויות, מה שקורה, קרוב אליי ולא שייך לאחרים. כאילו אנחנו אומרים, הבירור השכלי הוא בירור שווה לכולם, כי זה לפי השכל, לפי ההסכמות, לפי המדידות, לפי משהו שזה כאילו אובייקטיבי, נמצא מחוץ על האדם. אמנם שאין דבר כזה בחיים, אין דבר כזה בעולם, אין דבר כזה בבריאה שזה אובייקטיבי, הכל זה נמדד כלפי הרצון לקבל. אבל נראה לנו, מתוך הטעויות שלנו, כן, שאנחנו לא מבינים באיזה מצב אנחנו נמצאים, נראה לנו שזה אובייקטיבי. כן, זהו. מפני שאני נמצא בעולם הדומם, אז אני מודד מטר, זה מטר כלפי השני. כן, זהו. ואם אני אומר, מדבר על הרגש, זה לא כך. וגם כלפי שאני משתנה, וגם כלפי השני שהוא שונה. השאלה היא ברוחניות, מה קורה? ברוחניות שניהם הופכים להיות לאחד. אין רגש בלי שכל ושכל בלי רגש, ואין מדידה, אין לדיין מה שעיניו רואות שכלית. ורגשית זה משהו אחר. לא. כי אנחנו עובדים כאן ברוחניות לפי קו האמצעי, שאנחנו מחברים את הדברים האלה, הרצון לקבל ורצון להשפיע. שזה גם מדידה וגם ההרגשה, הם מתחברים יחד. אנחנו לא מבינים את המושג הזה קו האמצעי, אנחנו חושבים שפלוס ומינוס מתחברים, ביניהם לוקחים איזה נגד ואז זה עובד יחד. שניהם פועלים כדי להוציא משהו השלישי. זה לא בדיוק. לא יודע. פעם נברר. אולי תשאלו לאיזה מילים. תקרא שוב. אולי נמצא משהו.
רוח התענוג ועונג שכלי. ולא עוד, אלא שיש כאן בחינת רוח ובחינת חוכמה, והמה אחת.
זאת הבעיה, איך יכול להיות דבר כזה. אנחנו רואים, או אתה מדבר מהשכל, או אתה מדבר מהרגש. איך יכול להיות שניים כאחד? זה נדמה לנו לפעמים שזה אצלנו משתווה, זה לא משתווה אף פעם. זה מערכות שונות. אין לנו קו אמצעי.
אלא לגבי מקבל הכלול מגוף ושכל, מורגשים כמו שתי כוחות. לגוף, רוח נייחה. ולמוח, שכל רב. ועל כן צריך הגוף להפסיד מרוחו, בעת שעולה לקבל השכלה ודעת.
השכלה ודעת הנכונים, איך שמתחברים אנחנו ימין ושמאל, רגש ושכל. זה בעצם, האדם הוא קו האמצעי נקרא. לכן גם בחינוך, גם בכל דבר. איך למצוא באדם, להזמין בו, לראות לו מה זה נקרא קו האמצעי. זה נקרא נכון לחנך את האדם. אנחנו בעצם כל הזמן עוסקים בזה, איך להגיע לקו האמצעי הזה, ואז שאנחנו מתחילים לאחוז בו ולפתח אותו, אז נקרא ואז נולד האדם. ולפני זה לא, לפני זה אנחנו נמצאים בשני הכוחות הללו ואף פעם לא יכולים להתחבר, ולכן אנחנו טועים. אתם רואים, מגיעים אנשים חכמים, שום דבר לא יודעים לעשות, החלטות הן תמיד לא החלטות, וכי מה שמחליטים בשכל אחר כך לא יכולים לקבל ולא יכולים לקיים ברגש. ולכן זה כל מה שאדם עושה כאילו עושה מישהו אחר ממי שמבצע, מישהו מחליט ומי שאחר כך צריך לקבל, שני אנשים שונים, כי לא מחובר. זה אנחנו נראה פעם בעתיד הדור שבו יעבדו אנשים לפי קו האמצעי, דור דעה מה שנקרא, שאז רגש ושכל יעבדו כאחד, לא יהיו ספקות, לא יהיו בעיות כאלו, שהכל זה בחיבור אדם והעליון, ואז בהחלט לא יהיו טעויות. עד אז אין שום אפשרות לאדם לא לטעות.
האם זה נכון שרשום כאן שזאת המטרה הסופית, שהרגש והשכל יהיו ביחד, אבל החלק האחרון אומר אולי שבעצם אני צריך לוותר על הרגש וללכת לפי דעת חכמים מקובלים, לפי השכל, זאת הדרך כדי להגיע למטרה הסופית?
לא נכון, זה לא נכון, כי סך הכל מה שאתה מפתח על ידי דעת החכמים, אתה מפתח את הרגש שלך. כדי לפתח את הרגש שלך אתה צריך את השכל. אתה לא יכול לשנות שום דבר אלא ברגש. כדי לשנות משהו ברגש אתה צריך את השכל.
אבל שהוא כותב כאן ועל כן צריך הגוף להפסיד מרוחו, זאת אומרת הרצון להפסיד מהרגש שלו,
כן,
בעת שעולה לקבל ההשכלה והדעת.
כן,
זאת אומרת, ברגע שהוא עובד עם השכל, הוא צריך לוותר קצת על הרגש.
ודאי שעל הרגש שלי עכשיו, הנוכחית, הגשמית, על המדרגה הזאת, אני צריך לוותר כדי לקנות מדרגה הבאה, ודאי. אני צריך להתקלל במדרגה הבאה, לוותר את עצמי, לוותר את עצמי כלפי החבדי עליון. נכון? כן.
למה יש לנו הפרדה בעצם בין רגש לשכל?
ההפרדה הזאת בין רגש לשכל היא נובעת ממקום הגבוה מאוד, מראש דגלגלת, או יותר נכון שגלגלת התחילה להוציא אבא פנימי, ונעשה הבדל בין דלת התרפשות לגימל דעביות. כן, כן, כן.
מה זה אומר?
אורות לא ב... שנמצאים אורות לא בכלים שלהם, שהם סטייה, יש סטייה בין אור לכלי, ומזה מגיע לך הרגשת החיסרון, ומתוך הרגשת החיסרון בין מצב למצב יש לי דלת דהתלבשות, גימל דהוויות. זאת אומרת, יש לי גימל דהוויות ויש לי גימל דמילוי, זאת אומרת דהתלבשות, ויש חוץ מזה דלת דהתלבשות. אז יש יותר ממה שיש לי עכשיו ברגש ובשכל ובהרגשה בכלים שלי. לא, זאת אומרת, אני יכול לתאר לעצמי רק בדלת די התלבשות הדברים האלה, אבל לא לקבל אותם יחד. אז יש כבר רצוי ומצוי, יש כבר פער בין היש ומה שיכול להיות. מתוך זה בא השכל, איך אני משיג משהו שעכשיו לא נמצא, אבל נמצא בי, אבל לא נמצא בפועל, לא שלי. נגיד אף פעם לא ראיתי מה זה מכונית. עכשיו אני מסתכל, אתה יושב באיזה קופסה, נוהג ככה, אתה יודע, מסתכל על כל העולם כמו איזה מצ'ו ככה. אני התיישבתי לידך, הסתכלתי מה זה, 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 זה. זה לא שלי, אבל התרשמתי מזה. כן? קינה. הרגשת פער בין המצבים. כן? זה מפעיל מיד אצלי הכלי שנקרא שכל. שברגע שזה לא נמצא, אני לא קניתי את הדבר הזה, אני לא נמצא בו בחיסרון האמיתי וביכולת לקלוט וליהנות ממנו, אבל אני בכלי שלי הנוכחי יכול לתאר את הענוג שלא נמצא בו בפועל, אבל מאיר לו מרחוק. זה נובע מהמדרגות האלה, ד' ג' ג' ב' ב' א', זה מזה נובע. ואז מזה נוצר השכל. זאת אומרת, שכל נוצר איפה שאני מרגיש שחסר לי משהו ואני רוצה להשיג את החסר. רק מתוך זה. אם לא היה אור מקיף כנגד אור הפנימי, נגיד, אף פעם לא היה לנו שכל. שכל תמיד הוא במקום איפה שיש נוח חיסרון. אם אין חיסרון, אין שכל. תן לאדם הכל, יהיה מטומטם. חוסך שבטו, שונא בנו. כן.
אז מה זה מצב של עבודה בקו אמצעי עם רגש ושכל? כאילו, מה זה אומר? שלא יהיה לי חסרונות יותר?
לא, שאני... לא, 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 לא. דווקא על שמירה. עכשיו, מזה, יופי ששאלת, מזה תבין שכל העליות שלנו הם על פני השנאה, על פני החסרונות שנשארים. כל הפטנט של הבורא, שאתה אף פעם לא תמלא את הרצון לקבל שלך. הוא יישאר ריק, מלכות די אינסוף נשארת ריקנית. איך אני מגיע לתענוג? אינסופי. אומרים לי לכל, מה זה... אני ממלא את הכל, איפה חלל? אותו החלל נשאר חלל. אף פעם, כי אותו חלל זה נקרא רצון לקבל בצורה ישרה למלות את עצמי. הוא נשאר חלל. על פניו אתה בונה חלל חדש, חלל דהשפעה. אתה מבין שאתה אף פעם לא תמלא את עצמך, או לא? אף פעם. אתה תמיד... כלי שלך תמיד יהיה איך אני ממלא אותו, 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 אותו. אני? לא, על עצמי אני כל פעם צריך לעשות צמצומים וליהנות במה שאני ממלא אותו, זאת אומרת, תענוג שהוא ירגיש שזה יהיה תענוג שלי. לכן אנחנו לא מבטלים את הימין ושמאל ומה שנבנה ביניהם. בוא נגיד כך, קליפות כמו שהם, קליפות, הם נשארות. רק הם לא נקראות קליפות, כי אני על פניהם בניתי יחס שלי, עזר כנגדו. אבל אם הדבר הזה יתבטל, כמו שאתה אומר, מיליתי אותו, מיליתי, גמרנו. אז אני כבר מיד מנטרל את הרצון לקבל. דווקא בגלל שהוא נמצא ריק ועליו אני בונה השפעה, יש לי הרגשת תענוג נצחית. כן.
ואת החיסרון הזה שנשאר ריק בכלים שלי אני כבר לא ארגיש?
אתה תרגיש אותו כל הזמן כחיסרון שדוחף אותך להשפיע לאחרים, ואף פעם לא יהיה לך מנוחה. כן? בגלל זה תרגיש כל פעם את התענוג. אנחנו לא יכולים להמחיש כל כך את הדבר הזה. בוא נגיד באמת, האם רבש נותן דוגמה כזאת, מלכה, כן? יש לה 1,000 עוזרות. היא בעצמה רוצה להכיל את הבן שלה הקטן. מה יש בזה? זה יש שיתנו לו. לא. זה תענוק. זה תענוק. זאת אומרת, ככה זה. כן.
השאלה היא כזאת, ברגשה, בהרגשה, יש כאן מצבים, התפעלות, שהנה אתה בא לפה ואתה מתקדם, עושה עבודות, ומעט בגיע שכל שאומר, אבל אתה בהמה, מה אתה שמח? הבירור של בהמה, כאילו הוא השכל. עכשיו, אז אתה אומר, איך שאמר רב, שעל ידי ההשפעה לחברים, זה העבודה שלנו.
כן.
השאלה היא כזאת, שהאם השפעה מתקנת את הבהמה שלי? כי בשכל, הבירור של שכל, אתה תמיד בהמה. בבירור פנימי.
אנחנו קוראים בהמה, זה לא הרצונות שהם נמצאים בדרגת הבהמה. הרצונות האלו, שהם כבר משמשים לדרגת האדם, הם, 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 הם כבר לא סתם רצונות של בהמה. זה, זה, גם כן בחומת הקבלה, הם כבר עולים לדרגות אחרות. הם, אנחנו קוראים אותם מלאך, או קורבנות, או, זאת אומרת, זה, זה לא, זה, זה כבר לא בהמה. הרצון, אפילו מדרגת הדומם, מכל שכן צומח, חי, אם הם מצטרפים לדרגת המדבר, הם כמדבר, הם כחלק, כמדבר. כמו שבעולם שלנו, אם אני אוכל משהו, זה הופך להיות אצלי, אני מעלה את זה מדרגת הדומם, נגיד, או צומח, לדרגת החי. זה הופך להיות אצלי לחלק מן החי. תתאר לעצמך שאותו דבר, שאני מעלה את זה לחלק המדבר שבי, לקשר עם הבורא, זה הופך להיות בדרגה הזאת. זה נכנס תחת המסך, זה הופך להיות רוחני. אין רצונות שנשארים בדרגות כמו שהם. הקליפה הופכת להיות מלאך הקדוש, מלאך המוות, מלאך הקדוש. על ידי מה? משתמשים בו כדביקות, כוח לדביקות.
אני שאלתי, כן, אני שאלתי פשוט איך לשלב את ההתפעלות הרוחנית עם הביקורת השכלי כדי להגיע לאיזון. כן, האם ההשפעה לחברים זה הפתרון לאיזון הזה?
אני לא כל כך מבין. אתה יכול לחזור על זה, אבל אני לא אבין. השפעה לחברים זה... לא יכול לתרגם את זה למשפט שאני מבין. יש מישהו שיכול להגיד? כן? לא, נו. נחשוב. נסייח את אתה תסביר לי. כן.
שאלה שמקנדה, האם הכוונה שייכת לרגש, שכל או שניהם?
אתם שואלים כאלה דברים שאני... כוונה היא תוצאה מבירור הפנימי שלי ברגש ובשכל ובכל ההבחנות שהיא כוללת בתוכה כבר כלי מוכן שבו אני מקבל את התשובה, גילוי, ולכן כוללת גם זה וגם זה. יש לפעמים כאלה שאלות שאתה פשוט, בגלל שהם כל כך כאילו הם לא פשוטות, אלא כוונה לא יכולה להיות. אני לא, אין בכלל רגש בלי שכל ושכל בלי רגש, אלא אנחנו כביכול כך מתארים לעצמנו את הדברים. אין דבר כזה. הכל זה, שכל לא, לא יכול להיות ללא רגש. על מה הוא נמצא, על מה הוא, מה הוא מודד, אפילו שזה מדידה של מטרים, אנחנו מודדים את הרגש שלנו. זה מדידה בין בני אדם, זה לא חשוב מה, מה זה אין לדיין אלה עיני הפרעות? תסביר לי, עיניים של הדיין אין נפעלים מרצון שלו או ממה? מה שבא לדיין לפי הרצון שלו והוא רואה, בשבילו זה עובדה. אנחנו צריכים לקבל את העובדות שלו לפי השכל שלו, לפי הרצון שלו, לפי החיסרון שלו. כל אחד הרי פוסל בממו פוסל. תסביר לי עכשיו אתה מה קורה כאן. שאתם שואלים אותי על רגש ועל שכל, אני לא רוצה פשוט להיכנס לזה, אבל אתה מבין איפה כאן, איזה יש כאן אבנים מתחת למים. הכל זה רגש. כן.
שאלה שנראה לי קשורה יותר, האם אפשר למדוד את הרגש ממש כמו שמודדים את השכל, את המנת משכל שלנו?
זה מה שאנחנו עושים בשכל, אנחנו מודדים את הרגשות שלנו. אמנם שאנחנו לא מודעים לזה, מפני שברגשות שלנו יש לנו דומם, צומח וחי ומדבר, הרבה הבחנות, רמות של הרגשות, ולכן ישנם כאלה שנדמה לנו שהם לא שייך לרגשות, שהם ממש הדוממים, אפשר לסמוך עליהם. עכשיו, אם אנחנו מדברים על הדיין, שלא תישארו בזה, אז דיין זה נקרא מי שנמצא למעלה מזה. אז אצלו רגש ושכל זה מחוברים יחד, ואין סתירה ביניהם, והוא נמצא למעלה מהרצון לקבל שלהם, לכן הוא נמצא נקרא דיין, זה שהדין שלו הוא דין צדק, הוא העלה אותו לבינה, כן? ולכן הרגש ושכל שלו לא שייכים לרצון לקבל שלו, ולכן אין לדיין מה שאינו רואות, לדיין, לא לאדם פשוט. אתה מבין? לאדם פשוט, איפה? אתה מדבר על מישהו שמסתכל, מה הוא רואה? הוא רואה לפי הפגם שלו. זה בסדר, זה לא בסדר. הוא יגיד לך, הכל לפי ה... אתה יכול לבלבל אותו, תקח אותו בעציד, תתחיל להסביר לו, לדבר איתו. הוא אחר כך יגיד לך שהוא ראה אחרת. שהוא ראה אחרת. כי הכל אצלו זה לפי הפוקוס של הרצון לקבל שלו. להתעלות מהרצון לקבל, רק אז אתה רואה. הראייה זה תוצאה מרצון. לכן רק להיות דיין, שהעילה את הדין שלו לדרגת הבינה, ואז עיניו רואות, הוא מגלה את החוכמה אז. כן, משה.
למה בורא עשה ככה שאנחנו לא יכולים להגיע להשפעה לבד? למה צריך עזרה שלו? מה ראה אם כל אחד היה מגיע לבד? נו, קבוצה, יחד. למה צריך להתחנן? למה כל זה?
נו, איך אתה חושב? בשביל מה לך השפעה? מה מטרת הבריאה?
ליהנות.
ליהנות, ממה?
גם שונה, ליהנות יקר.
אם היית יכול להגיע למשהו, יש כמה תירוצים שהם כל אחד, אבל לא יהיה לנו זמן להסביר את הכל. יהיה פשוט. הבורא עשה הכל כדי שאתה תהיה מחויב להגיע אליו, להגיע לקשר עמו. כי הדבקות עמו, קשר עמו, ממלא אותך. האור, אתה אומר כך, מטרת הבריאה להיטיב לנבראיו. מטרת הבריאה ליהנות, מטרת הבריאה שהאור ממלא את הכלי. מתי אני מגיע לזה שהאור ממלא את הכלי? שאני מגיע בדבקות עם הבורא. כן? זהו. אם הייתי מגיע לדבקות עם הבורא, שאור ממלא אותי בצורה לקבל, אז אין בעיה. אני לא יכול להגיע לזה על מנת לקבל, אני חייב להגיע לזה על מנת להשפיע, אחרת לא אור מנטרל את הכלי. ונאבד הרצון ונאבד התענוג. אז אנחנו צריכים להגיע להשתוות, להשפעה. להגיע להשפעה, למה אני לא יכול להגיע להשפעה לבד? אם אני אגיע להשפעה לבד, אז איזה אור ממלא אותי? מי ממלא אותי? מי שממלא אותי זה נקרא האור, והאור זה נקרא בורא, ותכונת ההשפעה, ואני צריך להיות גם בתכונת ההשפעה, כדי לא לנטרל את הכלי שלי. הכל זה אחד. מה זה נקרא שאני חייב לפנות לבורא? אני חייב לפנות לתכונת ההשפעה, לרכוש אותה. זה הכל, שהיא לא נמצאת בי. שזה כוח זר, שאני מגלה שחוץ ממני יש רק דבר אחד. אני, כולי, רצון לקבל, חוץ ממני, כוח המשפיע. אני רוצה לרכוש אותו. אני רוצה שהוא ישלוט בי. אני רוצה שיהיו לי שתי שליטות, גם לקבל וגם המשפיע. מה זה, איך זה נקרא, איך זה, אתם מתארים בורא כמשהו שלישי, כמשהו ככה, אפשר בלעדיו. החיים שלי, החיות שלי, הרצון לקבל שלי הוא מקיים, הרצון להשפיע זה הוא, הכל מה שאני מתאר לעצמי, משהו שכל הדמויות, כל הצורות שברצון לקבל, זה הבורא שאני מרגיש משהו. את עצמי, את הכל, הרגשה בתוך רצון, זה העתקה מהבורא. נו, לאט לאט נלמד את העתקות האלו בנו, ונגיע למצב שישראל הוראה את הקודשי בריך וחדו. זה יתגלה. ובזאת,
נעבור לכמה הודעות לקראת סיום. אירופה מתאחדת, שיעור וירטואלי לכל החברים באירופה שרוצים להיות לכלי אחד. היום ובכל יום חמישי בשעה 8:30 בערב, שעון ישראל, פרטים במייל europe@kbb1.com. כולנו יחד בירושלים מגלים את האור בינינו בחנוכה בעוד 4 ימים. יום שני, 14 בדצמבר, 6:30 בערב, האוניברסיטה העברית גבעת רם, אולם וויז, לפרטים והרשמה, חייגו 1-700-509-209 או ייכנסו לאתר kab.co.il. מספר המקומות מוגבל, הקדימו להירשם. ועכשיו נצפה בקליפ קצר על האירוע.
יש ניסים שרק יחד יכולים לקרות. יש נפלאות שרק החיבור בינינו יגלה. כולנו יחד בירושלים מגלים את האור בינינו בחנוכה. הרצאה של הרב לייטמן על משמעות החג. הדלקת נר של חנוכה, מופעי תרבות, שירים וסופגניות. כולנו יחד בירושלים מגלים את האור בינינו בחנוכה. לפרטים והרשמה ייכנסו לאתר kab.co.il או חייגו 1-700-509-209.
היום? אז תיקון השיעור הווירטואלי היום הוא בשעה 8, בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
שיטה מאבותינו היא נמנה, בואו נעמד שלום.